ומאזינות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר עצלן. תוכנית שבועית של משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, עונה עשירית, פרק עשירי, אני אביב מנוח.
ואני שי זלדיס.
אלן שי, מה קורה?
Hey, you know, עברו כמה שבועות, שיחקתי כמה משחקים, איך אתה?
Hey, כן, זה מה שקורה פה בתוכנית, יש שבועות ובהם אנחנו משחקים ואז אנחנו מדברים על מה ששיחקנו. למרות ש...
זה נשמע שבאנו למקום הנכון.
אכן כך. עוד שבלא יודע, שלושה שבועות האחרונים, הדבר היחיד שנגעתי בו זה Monster Hunter, וגם זה תכלס באמת 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 נגעתי רק השבוע, וכל שאר הזמן צפיתי ב-Monster Hunter, אבל זה בסדר, ככה יש לי הרבה על מה לדבר, גם מחוויות הצפייה וגם מהמשחק שקצת יצא לי להכניס לזה. כן, אנחנו, לפני שנתחיל לדבר בתכלס, אנחנו שורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר העצלן, על כל המשחקים כולם. מדי שבוע אנחנו מדברים על משחקי וידאו, תפקידים ולוח ששיחקנו, ומה נשחק בעתיד. אפשר להזין לנו בשידור חי בערוץ הטוויץ', twitch.tv/isel.me, מילה אחת, ואחר כך להזין לכל הפרקים באתר האינטרנט, isel.me, שם אפשר גם למצוא קישורים להרשמה בדרכים המועדפות עליכם להאזין לפודקאסטים, אייטונס, ספוטיפיי, אפליקציות אנדרואיד, מה שזה לא יהיה. כן, גם חזרנו באמת לשדר אחרי כמה שבועות טובים שלא שידרנו חי, אז הנה זה קורה. ובקרוב ממש, זה כל כך בקרוב, יהיה לי אינטרנט פייבר, ויהיה אפשר לשדר, אוקיי, אני מופתע, דבס אנטר, מישהו מסטרים, מהקהילה שלי בסטרים אלמנט, ואז הוא כותב בצ'אט בעברית, ואני לא יודע אם הוא תרגם את זה, או שהוא באמת מבין עברית, ואז יהיה מוזר. Anyways, פייבר קונקשן, השבוע שמו לי את הקבל מחוץ לקיר, וזהו, וזה השלב האחרון לפני שמחדירים אותו פנימה ומחממים אותו לרבטר. אז זה מרגש.
גרמת לזה להישמע מאוד חושני, אבל אני מזדהה עם התחושה שלך.
לא, כי זה השלבים, כאילו אני צפיתי בזה מתרחש לאורך החודשיים האחרונים. קודם הם חופרים ומכניסים צינורות, ואז לתוך הצינורות הם מעבירים קבלים, ואת הקבלים האלה הם מגיעים עד לבניין. ואז לכל בניין הם שמים כאילו את התעלות האלה שעוברות על הקיר של הבניין, ולכל בית הם מעבירים את זה עד לנקודה שצריך לחבר לראוטר. וזהו, והשלב הבא זה להחליף את הקבל שכרגע נכנס פנים על ה... לשקע של הטלפון בקבל האופטי, ולהחליף ראוטר שיקבל אותו. וזה יהיה נהדר, ואז אני אוכל לחזור לשדר באיכות נורמלית, ולעשות יותר דברים.
נשמע נפלא, אני מתקנה, אני בעד, יש מזל היום ונורא עם אופטי, זו הדירה השלישית ברצף, שלפחות בשני כיווני שמיים שונים במרחק קרוב, פחות מ-100 מטר יש אופטי, וברחוב פה אין.
סזיין.
ממש.
טוב, לי במקרה יצא שהחליטו לרשת את כל הקיבוץ, וזה מה שאנחנו מקבלים. כן. וואי, אני רואה שכל מיני דברים לא עובדים היום. נגיד, הבוט שבדרך כלל עושה אנאונסמנט על זה שאני משדר בדיסקורד, לא עשה את האנאונסמנט שלו, אני צריך לברר למה. האודיו של הטרנזישן בין הסטנות לא פעל, ואני לא יודע למה. אבל זה לא שורפים משחקים, אין תקלות טכניות. כשדבר אחד עובד, דבר אחר מתקלקל. ככה זה אצלנו. טוב, אז באמת, לפני שנתחיל, מלאחרונה, אם אתם נהנים מהתוכנית ורוצים לתמוך בנו, אז יש לנו שני דרכים לעשות את זה. אחד זה תמיכה ישירה דרך ערוץ הטוויץ', אפשר להירשם כסאבסקריפשן, אפשר לתת טיפינג וצ'ירינג, ככה כסף מגיע ישירות אלינו, אז זו שירות אחת. והדרך השנייה זה דרך כישורי השותפים, אתם יכולים לקנות בחנויות שדברים שאתם רוצים לקנות בכל מקרה, ואנחנו מקבלים כמה גרושים עמלות מזה, אז יש לנו את Humble Bundle ב-ice.me/humble, drive-thru-rpg ב-ice.me/drive, ובוק דיפוזיטורי ב-ice.me/books, לא דרופס. וכרגיל, כל הכישורים בהערות הפרק שיכולים להיות כישורי שותפים, הם כישורי שותפים. אנחנו כמובן מקשרים לאותה פלטפורמה ששיחקנו בה. אז אם שיחקתי Monster Hunter World ב-PC, אני מקשר לקנות אותו ל-PC, אבל כמובן שיש פלטפורמות אחרות שאפשר לקנות את המשחקים האלה להן. אז נתחיל ב-Monster Hunter World.
קדימה.
כן, אחרי כל ההגמה הזאת. עשיתי throwback Tuesday, אז ראיתי שהפעם האחרונה שדיברנו על Monster Hunter World היה בחודש פברואר שנה שעברה, אז כאילו, עברה כמעט בדיוק שנה. בשנה הזאת יצא הרחבה אייסבורן, יצא לקונסולות, ועכשיו לפני שבועיים אני חושב, יצא לפי-סי, עשתה הרבה גלים, הרחבה מאוד מוצלחת, מאוד טובה, יופי של השקה, דיברנו על זה שבוע שעבר, קצת בעיות טכניות עם הפי-סי, אבל לא משהו, טוב, יש אנשים שזה מוחק להם סייבים, אז אני כן אגיד שזה חמור, אבל באופן כללי, הממוצע הכללי של השחקנים זה בסדר. השבוע גם ראיתי ידיעה שקאפקום הודיע שהיא הולכת ליישר קו בין גרסאות הקונסולות לגרסאות ה-PC. מה זה אומר? עד עכשיו לא רק הרחבה יצאה באיחור וכן הלאה, אלא כל קונטנט פאץ' יצא קודם כל לקונסולות, ואז לקח כמה שבועות עד שהוא מגיע ל-PC, ואז היה פער, ועכשיו קם קופנדיו שהכל יהיה מיושר. כל התוכן שיש בגרסה של Monster Hunter יהיה לכל הפלטפורמות. זה לא יהיה פער בין השחקנים. יכול להיות שזה פריקרסר לקרוספליי? מי יודע? זה יהיה מעניין אם תהיה את האפשרות הזאת. גם ככה, רוב השחקנים גם בפיסים משתמשים בקונטרולר, כי המשחק פשוט הרבה יותר מכוון אליו. לא שזה רע לשחק עם קלט בפער.
הוא עושה רושם של משחק שמתאים מאוד לקרוספליי.
כן, מן הסתם, זה כמו, טוב, אין לי דוגמה טובה, אבל זה משחק, אם אתם לא יודעים איך המולטיפלייר עובד, זה משחק PVE של צוותים של עד 4 שחקנים, אז במובן הזה הוא קצת דומה לוורפריים נגיד, למרות שבוורפריים אין קרוספליי, ויש לו מערכת מאוד מעניינת של מולטיפלייר, בכך שאפשר ליצור סשנים בין שחקנים, בסשן עצמו יכולים להיות, אני לא יודע מה המגבלה, אבל עשרות שחקנים, אבל אפשר להצטרף לקווסט רק 4 בכל זמן. אז אתה יוצר סוג של לובי כזה, שכל מיני שחקנים מצטרפים אליו, ואז יכולים לצאת לקווסטים 4 בכל פעם, כמה שהם רוצים. ופיצ'ר אחר שיש במשחק זה מה שנקרא SOS Flare, שברגע שאתה נמצא במשימה, גם אם לא התחלת אותה עם שחקנים אחרים, אתה יכול להפעיל SOS Flare, ואז אנשים יכולים להצטרף אליך מכל סשן. יש אפשרות כזאת בתפריט, אתה יכול לעשות answer SOS flare, ואתה פשוט רואה את הקווסטים של כל השחקנים, אני מניח שזה לפי אזורים, למרות שחיפשתי ולא מצאתי הגדרת אזורים בתפריטים, אבל התפריטים של המשחק הזה כל כך מבולגנים, שיכול להיות שפשוט לא מצאתי כמו שצריך. כן, ואתה יכול להיכנס למשחק של כל שחקן, אז הם עשו הרבה שיפורים ב-Iceborne ל-PC, הרבה יותר קל עכשיו להבין איך להפעיל את המולטיפלייר, כי בהתחלה הוא היה קצת מוזר. שוב, דיברנו זה שבוע שעבר על איך יפנים מוזרים עם המולטיפלייר שלהם. זה קטע כזה. אז מה עוד יש להגיד על המשחק? אחרי שצפיתי בו עשרות רבות מרובות של שעות בשבועיים האחרונים, וגם שיחקתי בו קצת, אני עוד לא קניתי את הרחבה, אני רוצה לחוות את המשחק הבסיסי, כי לא הגעתי בו רחוק, וחשבתי להתחיל אותו פשוט מאפס, לבחור נשק חדש ולהתחיל מההתחלה. כשהרחבה יצא, הוסיפו למשחק הבסיסי בוסטינג גיר, הוסיפו חפצים שנקראים דיפנדר, יש דיפנדר ארמור סט ודיפנדר וופן, והם בייסיקלי יותר חזקים מכל הציוד של המשחק הבסיסי. והם נועדו, ואתה יכול, כאילו, אתה יכול לקבל אותם על ההתחלה, מאפס. אתה לא צריך לשם כלום. כשאתה יוצר דמות חדשה, אתה יכול לבחור Defender Armor, ופחות או יותר בהזדמנות הראשונה שיש לך, אתה יכול ליצור גם Defender Weapons. הם עולים גרושים במונחים של המשחק. אז אתה יכול להתחיל לשחק איתם מההתחלה, והכוונה הייתה שפשוט תשתמש בהם בשביל לעבור את כל התוכן של המשחק הבסיסי, ותגיע לאייסבורן, ואז בהתחלה של אייסבורן, אתה כבר יוצר, איך קוראים לזה? יוצר ציוד חזק יותר מהדיפנדר. אז זה מה שחשבתי לעשות בהתחלה, ואז אחרי שחשבתי את זה קצת, אמרתי את זה, רוב החוויה של המשחק במאנסטר הנטר, זה לא רק לעבור את, את העלילה ולהילחם במפלצות. זה לאורך הקמפיין הזה, ליצור את הציוד שאתה צריך בשביל להתקדם הלאה. כלומר, זה המשחק. אם לא הכרתם מאנסטר הנטר בעבר, כל הפואנטה של המשחק הזה, זה שיש מפלצות מאוד גדולות, ונלחמים בהם עם ציוד מיוחד, וכל ההתקדמות, כל הפרוגרשן של המשחק זה בציוד שאתה יוצר. שהציוד הזה דורש חלקים של מפלצות ביחסים שונים. ואז כל הזמן אתה צריך ללכת, לעשות קווסטים, לא רק, כלומר, המילה פה קווסט, במונחים של המשחק, יש assigned quest, שזה מה שאתם תכירו ממשחקים אחרים, זה ה-story quest, הקו העלה הראשי של המשחק, ויש חוץ מזה optional quest, investigations, ו-expeditions. Expeditions זה סוג של מצב עולם פתוח, אתה בוחר באחת מהמפות, ואתה פשוט מטייל בה ועושה מה שבא לך, הורג מפלצות שאתה רוצה להרוג וכן הלאה, פשוט אין להם אקסטרה פרסים כשאתה נמצא שם. כשאתה הולך לקווסטים, וכשאתה הולך ל-investigations, אז כחלק מהתנאים של הקווסטים או של ה-investigation, יש עוד פרסים שאתה מקבל. וכל מלבד אקספדישן הפתוחות, כל דבר במשחק מוגבל או בזמן, או בכמה פעמים מותר לך להתעלף, כלומר, שהדמות שלך תמות, או כל מיני דברים כאלה. אז זה מה שמגביל פה את האתגר, ומעניק לך עוד פרסים. אז סתם לרוץ על הקמפיין, מהר מהר מהר, עם הציוד הכי חזק, ולהגיע להרחבה, זה לפספס את הפואנטה של המשחק. וזה נחמד עם זאת, כלומר, אם אתה יוצר, אם כבר שיחקת, ואתה רוצה ליצור דמות חדשה, או שאולי שיחקת את כל הקמפיין, אבל לא עשית מספיק מהאנד גיים, אז אין לך מספיק ציוד בשביל להגיע ממש להרחבה וכן הלאה, אז הציוד הזה יכול להיות טוב בשבילך, כדי שתוכל לעשות את הקפיצה להרחבה. אבל אם אתה כמוני, שיחקת 10-15 שעות במשחק, לא הגעת אפילו להיי רנק, ויש לך עוד הרבה דברים לראות ולעשות, אז אני חושב שזה קצת מפספס את הפואנטה להשתמש בציוד הזה בשביל לדלג על כל התוכן. אני יכול לעשות את זה, אני יכול לעשות את זה וללכת ישר לאייסבורן, וכדי לרוץ מהר מהר להגיע לאנד גיים וכן הלאה, אבל זה לא מה שאני נהנה ממנו, אז אני לא אעשה את זה. נראה, יכול להיות שלקראת סוף ההיי רנק, אני אמצא שהאתגר מתחיל להיות קצת גבוה בשבילי, ואז אולי אני אחליף לנשקים ולציוד של הדיפנדר, אבל אם זה יהיה המצב, אז גם אין סיכוי שאני אגיע לאייסבורן, כי ההתחלה של אייסבורן קשה יותר מהסוף של המשחק הבסיסי. זה סוג של קפיצת מדרגה כזאת בקושי, ולכן, אם אני לא צריך להתמודד עם הסוף של המשחק הבסיסי, אז אני גם לא צריך להתמודד עם ההתחלה של ההרחבה. אז חשבתי להחליף נשק. בסבב הקודם שיחקתי עם נשק שנקרא Light Bowgun. יש במשחק הזה, אם אתם לא יודעים, 14 סוגי נשקים שונים. הם מאוד שונים אחד מהשני, ברמה של לתת סיגנלות משחק שונים, לפעמים ברמה שאתה מרגיש כאילו אתה משחק משחק שונה. יש נשקים כבדים כמו הפטיש והגרייט סורד והסוויץ' אקס, שיכולים לתת לכם הרגשה כאילו אתם נמצאים במשחק דארק סולס, ויש נשקים כמו האינסקט גלייב, הטווין דאגר, זה טווין בלייד, לא זוכר איך הם קראים, שנותנים לכם להרגיש כאילו אתם במשחק ספקטקל פייטר, God of War או דביל מיי קריי, ויש נשקים שהם קצת יותר טרדישנל, כמו סורד אנד שילד ובואו, שהם נותנים איזשהו אמצע בין השניים. ואז אפרופו סורד אנד שילד ובואו, אלה גם נחשבים לנשקים שהכי קל לשחק איתם, וזה מה שחשבתי שאני יעשה. אמרתי, אוקיי, שיחקתי קצת עם הבואוגן, בואו ננסה לקחת נשקים אחרים. אז ניסיתי. השתמשתי בסורד אנד שילד, והשתמשתי בבואו, וגיליתי שאני לא באמת אוהב את הסגנון משחק של אף אחד סורד אנד שילד, באופן כללי, כאילו, אני, זה לא פעם ראשונה שאני חושב את זה שמשחק בקרב פנים אל פנים לא מתאים לי, לא במשחק הזה ולא בהרבה משחקים אחרים, אז אפילו שסורד אנד שילד נחשב למלי הכי קל, אין שם את החיבור. אחד מהיתרונות של סורד אנד שילד זה שלא צריך, איך אומרים שית, להחזיר לנדן, להכניס פנימה, לא צריך לקפל את הנשק שלך בשביל להשתמש בשיקויים וחפצים אחרים. בעיקרון, עם כל הנשקים האחרים, אתה צריך, יש לך מצב שהנשק שלוף ושהנשק לא שלוף. ואתה לא יכול לעשות שום אינטראקציה עם הסביבה ולא לשתות נשקים, לשתות שיקויים ולהשתמש בפרצי ציוד אחרים עם הנשק שלך שלוף. צריך לעבור בין המצבים. וכמובן, אם הנשק בפנים, כשהמפלצת מתנפלת עליך, אז יש לך בעיה וכן הלאה. אז סורד אנד שילד מקל על זה קצת בכך שאפשר להשתמש בחפצים כשהנשק שלוף. והבואו, אני לא יודע למה הוא נשק כזה מעניין. אתה יכול לטעון את הקשת, כלומר, אתה יכול ללחוץ על הלחצן של ההתקפה למשך כמה שניות כדי ליצור התקפה יותר חזקה. זה לא באמת נשק לטווח רחוק, זה נשק לטווח בינוני קרוב, כי אחרת אתה לא באמת יכול לפגוע איתו, והוא בסדר כזה. אבל אני תכלס גיליתי שהבחירה הראשונית שלי בבואוגן, לייט בואוגן, הייתה הבחירה הנכונה, זה בדיוק הסגנון שאני מחפש, ולכן אחרי שניסיתי את שני הנשקים האלה, יצאתי, חזרתי לדמות הקודמת שלי והמשכתי לשחק מאותה נקודה שבה הפסקתי לפני שנה. בזמן הזה כבר ראיתי כל כך הרבה מאנסטר הנטר, אז כל הדברים ששכחתי ובגללם רציתי דמות חדשה בשביל להכיר מחדש את המשחק, זה כבר לא היה רלוונטי, כי צפיתי בו כל כך הרבה ביוטיוב שכבר זכרתי את כל מה שאני צריך לעשות במשחק. אז זהו, אז חזרתי ללייט בואוגן. לשחק בלייט בואוגן זה כמו לשחק במשחק יריות גוף שלישי. אתה מוציא את הנשק, אתה מכוון, אתה יורד דברים. היתרון הנחמד שיש לנשקי טווח במשחק הזה לעומת נשקי קרב פנים על פנים, זה שיש לך סוגים שונים של תחמושת או, לא יודע איך לקרוא לקוטינג. לקשת יש לך קוטינג, כלומר אתה מצפה את החצים שלך בדברים, אבל לצורך העניין יש לך סוגים שונים של תחמושת, שיכולים לעשות כל מיני דברים, כמו יש ספרד אומו שהופך את הלייט בואוגן לדמוי שאטגן, במקום להיות כמו רובה רגיל. יש תחמושת של אלמנטים, שמוסיפה נזק אש או נזק מים או רעל, דברים כאלה. יש תחמושת שהיא פירסינג, שיותר טובה בלהוריד שריון, כל מיני דברים כאלה. וזה נועד לפצות על כך שעם נשק קרב פנים אל פנים, יש לך סדרה של קומבואים, ואתה יכול להשתמש בהם כנגד, איך זה נקרא? כנגד אזורים ספציפיים במפלצת, וככה להוריד חלקים וכן הלאה. אבל בנשק פנים אל פנים, אתה לא יכול להחליף אלמנטים או להוסיף לו רעל או כל מיני דברים כאלה. אתה צריך ליצור נשק חדש לחלוטין שיהיה עם התכונות האלה. אז יש פה איזשהו איזון, כלומר, לנשקים קרב פנים על פנים יש מערכת קומבואים שלמה שנותנת להם הרבה יותר, אני לא יכול להגיד נותנת להם יותר ורסטיליות, כי גם הסוגים השונים של התחמושת נותנים ורסטיליות, אבל נותנת להם יותר לא יודע, נותנת להם איזשהו סגנון, איזשהו יתרון בסגנון משחק הזה, ובנשקים טווח זה מאזן את זה עם, עם הסוגים השונים של, של התחמושת. אז זהו, אז זאת הבחירה שלי, וזה מה שאני מספיק לשחק. אני חושב שאני אפסיק כאן, דיברתי על זה מספיק, ואני אחזור שבוע בל, עם עוד חוויות. יש כל מיני דברים שאפשר לדבר על המשחק הזה. הוא משחק מאוד גדול ועמוק ומעניין. אז זהו מאנסטר אנטר לעכשיו. שי, השתעממת? נרדמת לי?
נרדמת. לא, לא, זה נשמע... האמת שיצא לי רק לצפות ולא לשחק במאנסטר אנטר, ויכול להיות שגרמת לי לעשות את זה מתישהו.
כן, זהו, זה... תשמע, מצד אחד... יש בו משחק המון שיכול לפנות, כאילו, אם אתה אוהב אקשן, אז אתה כנראה תוכל ליצור, לקבל את חוויית האקשן הספציפית שאתה אוהב במשחק הזה, כי יש 14 סוגי נשקים וכל אחד מהם עובד אחרת. יש נשק שנקרא Hunting Horn, זה להיות ברד לוחמני. זה נראה כמו בג פייפ ענקי שמשמש גם בתור פטיש וגם אתה מנגן איתו מנגינות בשביל לתת בפים ודיבפים. זה אחד הדברים הכי גאוניים שראיתי במשחק והייתי מעביר את זה ל-D&D. פשוט הברד הבא שלי הסתובב עם בג פייפ ענקי וירביץ איתו לדברים. אז אני חושב שכל חובב אקשן יכול למצוא לעצמו סגנון משחק מעניין, ובכלל, אם אתה משחק מולטיפלייר, אז יש כל מיני שילובים מגניבים שיכולים להיות. כן.
אני, כל מה שאמרת יכול לחסל אותי, הדבר היחיד שגם הסיבה העיקרית שספציפית לא נכנסתי למאנסטר אנטר, זה כי אני טיפה אלרגי לגריינד.
כן.
ונראה שזה קצת חלק מלב העניין. זה, אם יש מספיק גיוון, I can take it, ולפי מה שאתה אומר, יש מספיק גיוון, אז I might try to take it, אבל זאת הסיבה שהתרחקתי ממנו עד עכשיו.
תשמע, תלך ותסתכל על, עץ השדרוגים של אחד מכלי הנשק, יש עשרות וריאנטים לכל כלי נשק, 20 ומשהו... איך קוראים לזה? חליפות שריון, סטים של שריון, כל אחד מוצבים וזה. לדעתי 30 פלוס מפלצות שונות, אני לא בטוח לגבי המספר הזה, זה הערכה. אז כן, זה דורש גריינד, כי אתה אמור להילחם באותה מפלצת 3, 4, 5 פעמים, עד שאתה אוסף את כל החלקים שאתה צריך. לפחות בהרחבה הם התייחסו לבעיה הזאת ספציפית באנגיים בכך שהם נותנים לך סביבות שונות להילחם במפלצות ווריאנטים של מפלצות קיימות ודברים כאלה. אז כן, בשלבים המוקדמים של המשחק יותר מרגישים את הגריינד, וככל שהוא מתקדם לדעתי זה פחות נהיה מורגש, כי יש הרבה יותר דברים מגניבים להרוג וליצור ולהסתכל.
אוקיי.
יאללה, יש לך משחקים מאוד מעניינים לספר לנו עליהם.
טוב, כן, ננסה לא לחפור יותר מדי על אף אחד מהם ספציפית, אלא לחפור הרבה על שלושתם ביחד.
יאללה.
בגדול היום, אפילו ששיחקתי עוד דברים אז, אמרתי נחזור, עברתי על הנוטס של הפעם האחרונה ש... התארחנו, ובציפיות שלי לעתיד היו שלושה משחקים, ואכן בין השאר יצא לי לשחק את שלושת המשחקים האלה, אז אמרתי קודם כל נסגור מעגל על, על הציפיות ההן. ונתחיל, פשוט כי אני יותר מפחד שלא יישאר לי מספיק זמן בשבילו, מאשר שאני מפחד שלא יישאר לי זמן בכלל האחרים, דיסקו אליזיום. דיסקו אליזיום הוא חתיכת יצור מדהים ומפתיע ומעניין. הוא שונה בתחושה שלו בערך מכל דבר ששיחקתי, בטח לאחרונה. אם בכלל, אז היו בו היבטים מסוימים שקצת הזכירו לי כמה old point and click adventures מה-90s, וספציפית את סניטריום, למי שזוכר.
אני אפילו לא מכיר.
זה היה Point and Click Adventure, מעוצב עם סגנון אמנותי מאוד מיוחד, לא משחק מאוד גדול או נרחב, אבל גם היה הרבה אלמנטים שהם קצת מזכירים אחד את השני, הקטע הזה של להתעורר בלי לדעת כלום ולגלות על העולם במקביל להתקדמות בסיפור הקטן האישי וכולי, זאת אומרת, יש מקבילות, אבל השוואה נגמרת שם, סניטריום היה משחק יחסית contained, דיסקו אליזיום הוא מפלצת, אני לא יודע איך לתאר את העומק והרוחב שלו, יחסית להרפתקאות דומות בז'אנר, אבל הוא סיפור אחר, הוא סקאלה אחרת של עבודה. טוב, אבל רגע, קודם כל, basics, אנחנו מדברים על הרפתקת משחקי תפקידים, זאת אומרת, או משחק תפקידים והרפתקה, תלוי איך תבחרו לנסח את זה, שהוא בעצם עוסק בתעלומה בלשית, אני לא מספיילר פה יותר מאת הדקה שתיים הראשונות של המשחק, מתוך כמה עשרות שעות טובות, לא המון עשרות שעות, וזה גם תלוי כמה completionist אתם, וכמה תנסו זוויות נוספות על אותו הדבר. אם רוצים לראות את כל התוכן של דיסקו אליזיום, אני מאמין, לא עשיתי את זה, אבל אני מאמין שזה עשרות רבות של שעות. כלומר, זה ידרוש לדעתי שניים או שלושה רנים, עם בילדים שונים. אחד הדברים היפים זה שאפילו שזה RPG לא קרבי, יש דף דמות, יש סטטיסטיקות, יש יכולות, הדברים האלה מעצבים את חוויית המשחק ואת סוג התעלומה הבלשית שתחוו בעצם בדיסקו אליזיום. לקחתם מלא נקודות בלוגיקה והסקת מסקנות ואתם רוצים להיות בלש שרלוק הולמסי כזה, קול. אתם תגיעו לזירות פשע או למקומות שקרו בהם דברים, אתם תצביעו על איזה עקבות בקרקע, והמשחק יבנה לכם מחדש את הסצנה במין כזה אוברלי תלת ממדי, ויראה לכם מה קרה פה, וייתן לכם בעצם מידע שנובע מההבנה של הדמות שלכם את הסיטואציה. בחרתם להיות איזה בלש פילם נואר כזה, קריזמטי, שמשכנע ומאיים את דרכו דרך העיר למידע, אז זה יעבוד, זאת אומרת, you can do that, אתם לא תקבלו, אתם לא תחשפו בכלל לוויז'ואלס ולמידע שהבלש השרלוק הולמסי קיבל, אתם תקבלו אותו בשיחות, במחקר מהסוג הזה. אפשר, אני אפילו לא יודע איך נראות החוויות משחק של כל אחת מה, נקרא לזה, עצים העיקריים שאפשר להתקדם בהם, אבל יש שם דברים very far out there, אתה יכול להתמחות בחוויות סמים ובהתמודדות עם רוח העיר, במובן האל-טבעי של המילה, ומתקשורת עם רוח העיר, וכל מיני כיוונים, כל אחד יותר מיוחד ושונה מהשני, אני ניסיתי רק שניים או שלושה כיוונים עיקריים, והחוויה משתנה מאוד, אני בטוח שאני אחזור לעשות רנים מלאים עם זוויות אחרות, והסיבה שכל הדבר הזה עובד כל כך, כי בסוף היום המשחקיות היא פשוט point and click adventure, הם מסתובבים בכל מיני חדרים וסביבות ועוברים אחת לשנייה ולוחצים על דברים ומקבלים דיאלוגים וטקסטים, והדיאלוגים והטקסטים האלה, אך איזה דובדבן, אין לי מספיק מילים טובות. אחד המשחקים, אם לא הכתוב הכי טוב שאני זוכר in recent memory, הרבה פעמים במהלך המשחק עצרתי ופשוט צחקתי או חייכתי או הרגשתי מבואס או פשוט כתיבה מהרמה הגבוהה.
הוציא ממך רגש.
הרבה. הרבה ולעיתים קרובות, והדיאלוג הזה הוא it goes everywhere, הם שוברים הרבה מוסכמות ומסגרות, אתה לא רק מתקשר עם אנשים, אתה מנהל דיאלוגים פנימיים מול חפצים דוממים, אתה מנהל דיאלוגים פנימיים עם חלקים בגוף שלך בסיטואציות מסוימות, שמנסים להסביר לך משהו, או להזהיר אותך, או סתם לקלל אותך על מה שאתה עושה להם עם כל האלכוהול, או אתה משחק.
אוקיי, זה פעם שאני שמעתי.
זה פשוט מקסים ונפלא. I cannot praise it enough. בדקה הראשונה של המשחק אתה מתעורר בחדר בלי לדעת מי אתה, יש שם כמה דברים קליקבל בחדר, אני הקלקתי קודם כל על כזה מעברר תקרה משולב עם מנורה, יש שם דיאלוג של כמה פסקאות, אולי אפילו יותר משני עמודים, דיאלוג פנימי על, על המאבק להדליק את האור כשאתה הנג אובר. נפלא, לא יודע, פשוט מצוין. יש הרבה משמעות לתכונות ולבחירות, יש הרבה גלגולים שמשנים את מה שאתה מקבל ומה שאתה לומד, והיופי זה שהוא מצליח מהר מאוד להוריד אותך מהקטע הפרפקציוניסטי במובן של, לא יודע, לנסות save scamming או שיט כזה בשביל למקסם את הגלגולים. לא, כי גם הכישלון בגלגולים מייצר חוויה כלשהי, זה לא, אוקיי, נגמר, לך אחורה. לא, קוראים, אתה מקבל תגובה, אתה לומד ממנה משהו, אתה יכול לחזור לשם אחרי שתחזק את התכונות האלה, וגם כמובן שעשיתי את זה במקרים מסוימים, אבל כמעט שום דבר הוא לא קריטי להמשך החוויה וההתקדמות שלך במשחק, שזה גם נהדר בעיניי. אני משוכנע שהסופים שראיתי לצורך העניין, הם לא סופים ממוקסמים מאף היבט. כי בערך בשליש הדרך, באמת היה לי את הסוויץ' הזה, וזהו, אתה מתחיל להסתובב, to engage, לחקור, לחוות, ואני לא מצטער, אני מאמין שאני אחזור לעוד רנים, וגם בהם אני לא אנסה למקסם שום דבר ספציפי, אני פשוט אבחר זווית וערוץ איתה, לאן שהיא תיקח, כי זה פשוט כתוב מספיק טוב. זהו, ברברתי המון.
מעולה.
הוא מצוין, הוא מצוין. כן, מאוד מאוד שמח, הוא קיבל את ההכרה שמגיעה לו בעיניי.
אין ספק.
הוא תענוג.
הוא קיבל שבחים מקיר לקיר, פרסים בגיימ אוורדס וכן הלאה.
אני רק אתן דיסקליימר אחד.
יום יבוא ואני אגיע אליו, כן? מה?
דיסקליימר אחד, לא הכל נרייטד, מי שיש לו בעיה עם טקסט בכמויות שמספיקות לכל ארבעה משחקים אחרים בסטים, אז זאת העזרה האחרונה
כן.
שלכם.
זה אכן משחק קריאה, זה נכון.
טוב,
בוא תספר לי על חוויותיך מדרויד סטון, כי אני גיליתי מה זה גיליתי? לפני שבועיים קניתי אותו, התקנתי אותו והתכוונתי שזה יהיה המשחק שאני אשחק ואדבר עליו, ואז קרה מאנסטר הנטר, אז בוא דבר איתי, כן.
אוקיי, דרויד סטון, The Secret of the Menhir Forest, שזה קאצ'י כמו שזה נשמע, הוא משחק turn-based tactics, מאוד מהשכונה המוכרת שלנו, השכונה הג'נרלי XCOM-like, לא באמת, זאת אומרת, היום כבר קל להגיד XCOM-like כדי להסביר לאיזה סוג של טקטיקה בתורות אתה מתכוון באופן כללי, אבל היום יש מגוון מאוד רחב בתוך התצוגה הזאת, ודרויד סטון נותן את הפריטה שלו ואת הטוויסט שלו לסיפור, מאוד צבעוני, פנטזי themed, אני כמובן מחבב את זה, אנחנו נזכיר, we'll plug in for triumph, ותקווה בריבון אז יהיה בפול רליס, ומצאתי הרבה...
תפסיק להרגיש לא בנוח להגיד את זה, אני כבר באתי להכניס את זה ארבע פעמים תוך כדי שדיברת.
אז אוקיי, עשיתי את זה, אתה מרוצה? אני משתפר. בכל אופן, אהבתי את הסטיילינג, כיף בעיניים, ארט נחמד מאוד, הטוויסטים המכניים והספין שהם לוקחים על הנוסחה, גם יש לו בעיניי לא מעט פוטנציאל, יותר מרוכז בסדר פעולות, פחות מרוכז בפוזישן וקאבר קצת, כי משני טעמים, קודם כל, הדמויות שלך הם גיבורי חבורה, יש לך עד ארבעה מהם, אתה כמובן יכול עם כל מיני זימונים ופעולות מיוחדות או שלבים מיוחדים שיהיו לך יותר, אבל בגדול ארבע יחידות עם מבחר רחב די להחריד של יכולות שאתה כמובן מוסיף עם הזמן, כל רמה אתה מרוויח איזושהי יכולת, זה מגיע למצב שלכל דמות יש ככה 8 עד 13 עד 14 יכולות. חלקן חינמיות, חלקן לוקחות את התור, חלקן קיצור, עם כל מיני חוקים אפשריים, אבל המנעד של כמעט כל הקלאסים, יש קלאס אחד שהוא בעיניי קצת רפטטיבי, עם הרבה יכולות שעשות אותו דבר, אבל רובם באמת מגוונים, יש משמעות לאיך אתה בוחר את היכולות, ולאיך אתה, להיות מעט יסביר, יש עוד שכבה של קסטומיזציה, שהיא בעצם הפרוגרשן האמיתי, אני עוד שנייה אגיע אליה, ואיך שאתה משתמש בה, זה בעצם ההיבט האסטרטגי העיקרי של המשחק. אני אתחיל מהגרוע שלו, רק כדי להוריד זה מהדרך, הכתיבה והסיפור הם שמה כדי שלא יהיה בלי, לא הולך שם יותר מדי, במיוחד כששיחקתי אותו בסמוך לדברים כמו דיסקו אליזיום, זה היה כזה טוב טוב, סקיפ סקיפ סקיפ, חבל, אבל לא נורא, כי הלב של המשחק בסוף היום, זה, וגם הכתיבה, המטרה שלה זה בסוף היום להביא אותך ממפה טקטית אחת לשנייה, ולתת לך קונטקסט שיוסיף להן ערך, ואת זה ברמה הבסיסית זה עושה. דבר אחד שאני אציין, למשחק הזה יש בדיוק אפס ריפלייביליטי ברמת רן, אחרי שתסיים רן שלם במשחק, נגמר הסיפור, נקודה, ולמה? המשימות הן סטטיות, אין procedural generation, הכל הוא set piece, הדאונסייד זה כמובן ריפלייביליטי, האפסייד, וזה בעיניי בחירה נבונה שלהם, כי הם לא יכלו לעשות עומק ומגוון תחרותיים בזה, הם צוות יחסית קטן, זה משחק יחסית קטן, אפשר לנצח משימה ופשוט להתקדם, אבל לכל משימה יש בין אחת לשלוש יעדים משניים כאלה, מטרות צדדיות, שהגשמה של כל אחת מהן נותנת בונוס משאבים, או זהב שקונים איתו ציוד, או אבני חן שהן בעצם אתה משבץ אותן לתוך היכולות של הדמות שלך, ונותן ליכולות אפגרידים. וזה הפרוגרשן האמיתי והקונפיגורציה האמיתית של החבורה היא בג'מס. זה בלהחליט...
אתה מה זה מדגדג לי את כל, את כל הנקודות הנכונות?
אני חושב שהוא שווה רן, אני מאוד נהנתי, סיימתי אותו, לא עצרתי באמצע, כי בעצם המשימות הופכות לסוג של פאזל, אתה עושה אותן בדרך כלל פעם אחת, משיג איזה אחת מתוך הסיידים על הדרך, ואז אתה שואל את עצמך, אוקיי, מה הייתי צריך בשביל להגיע גם לסייד אובג'קטיב, זה עכשיו כשראיתי איך המשימה רצה, אוקיי, אני צריך לקנות תור, אני צריך לקנות תור, סבבה, אני אקח את הג'מז החוצה מכל היכולות של הנזק של הלוחם, נדחוף אותם לכל מיני CC של המייג', ואתה עושה את המשימה שוב, ואתה מצליח להשיג את הסייד אובג'קטיבס המשניים, ולקבל אקסטרה ג'מז, כדי לחזק עוד יכולות למשימה הבאה, וכולי. לופ קטן וחמוד, משחק קטן וחמוד, כל עוד דואגים לעשות סקיפ לכל מה שהם כתבו, כי חבל הזמן שלכם, אז אפשר ליהנות ממנו מאוד, איפשהו בין סביב ה-15 שעות, הוא יחסית קטן והדוק.
תשמע, זה כבר המשחק, טוב, אני מניח שיש עוד הרבה כאלה, אבל בחודש האחרון, או חודשיים האחרונים, ערן היה פה גם עם Tower of Time, שפחות או יותר הוא אמר בדיוק אותו דבר. העלילה לא שווה כלום, אבל המשחקיות מצוינת, אז היא שווה את ההתמודדות עם העלילה.
לגמרי. טוב, מנצל את זמננו, וכי אני כן רוצה להקדיש קצת זמן למשחק השלישי,
שהוא אולי המשחק... שבע דקות.
אוקיי, אני אעמוד בזה, אולי אפילו יהיה זמן להזכיר עוד משחק. אז פיניקס פוינט, ליבי, זה בקלות המשחק שהכי ציפיתי לו מהשלושה האלה, על דיסקו אליזיום לא שמעתי לפני שהוא יצא בכלל, איך שהוא פספסתי אותו לחלוטין, דרויד סטון שמעתי עליו כסייל, ופיניקס פוינט חיכיתי לו, השקעתי בפיג שלו, וחיכיתי לו שנים ארוכות, ופיניתי את הזמן, ובאתי להתפנק עליו, ואני חייב להגיד שכאילו, כמובן גם בגלל הציפיות, שהיו אולי לא הוגנות, אני מקבל את זה, ציפיתי לה המון, אבל קיבלתי חבילה חלקית מאוד, ואני אסביר, נתחיל, במקרה הזה נתחיל מהטוב, הליבה של המשחק מצוינת, הספין שלו על turn-based tactics מצוין, הקטע הזה שאתה יכול לכוון את היריות שלך בגוף ראשון, ושיש לזה משמעות, ושאתה יכול לנצל את זה, ולעבוד עם זה, ולהשתפר בזה, כתת מיומנות של, של הסוגה, מצוין, ממכר, כיפי מאוד, אני באמת חושב שברמה הכי ברבאונזית, הליבה של המשחקיות הטקטית של פיניקס פוינט יותר כיפית לי מזו של אקסקום, וקשה לי להגיד את זה. כלומר, הבייסיק לופ, הבייסיק מקניקס, הקרב מצוין, וגם הטייק שלהם על הוורלד מאפ מצוין, הם ויתרו על מידה מסוימת של סטורי טלינג נקרא לזה, כדי לתת הרבה יותר אקשן, כל הזמן קורים דברים במפת העולם, כל הזמן קורים יותר דברים משאתם יכולים להתעסק איתם במפת העולם, ואתם כל הזמן מתעדפים, מריצים כמה וכמה צוותים של חיילים במקביל, זה ממש, אין זמן מת, אין המתנה, אין להעביר ימים קדימה כמעט אף פעם, אלא אם כן המצב שלכם מאוד מאוד טוב, ובא לכם פשוט לחכות לאיזה משהו, ה-World Map Action-y, באמת מפרגן, כלומר המשחקיות והרבה מהבסיסי משחקיות החדשים שהמשחק הזה מציג, הצלחה בעיניי. אממה, יש מעט מהכל, יש דל, זאת אומרת יש תחושה חזקה של דלות ושל רזון, מעט סוגי אויבים, מעט סוגי רכבים שהיו מהפיצ'רים שהכי הוארו בפיג לצורך העניין בזמנו, מעט יחסית סוגי נשקים משמעותיים, כלומר יש כזה ריסקינים ווריאנטים מעטים, גם זה מעטים, אבל קטגוריות וסוגי נשקים להשתמש בהם יש מעט מאוד, וגם טירים של נשקים יש מעט מאוד, הפרוגרשן הטכנולוגי שטוח יחסית, אין הרבה, הוא לא עובד, הוא פחות עץ עמוק ויותר טכנולוגיות ועצים קצרים שנובעים מדברים שאתם תופסים במשימות. מצד אחד אוקיי, מצד שני בעיניי זה קצת מעקר את המערכת של המחקר. ובגלל שעקבתי מקרוב גם אחרי הפיתוח וגם אחרי ההשקה, אני, הרושם שנוצר אצלי בחשש הוא שאנחנו רואים משחק ש אנחנו רואים סטודיו שלא עמד בזמנים שלו, ומשחק שהואץ לשוק. התחושה היא שהרבה דברים שבחזון המקורי היו בבייס פאקג' נגזרו הצידה, הם הכריזו בהשקה על סדרת DLC'ים גדולים וסיזן פאס, שהם מכרו מראש באקסטרה כסף. התחושה היא שחתכו חלקים מהחזון המקורי ל-DLC, במקום להרחיב את החזון לתוך DLC'ים עם תוכן נוסף, כדי להרוויח זמן ומשאבים לפיתוח שגם ככה נדחה והתארך יותר מפעם אחת. אז טיפונת קונספירטיבי אולי, אני לא מרגיש שזה קונספירטיבי כל כך בגלל המעקר.
אני אגיד לך מה, אני כמעט שלא התעניינתי במשחק הזה בכלל, אבל ודווקא מהקצת שראיתי אותו בטוויץ' קיבלתי רושם טוב, אבל ממה שאתה אומר זה באמת נשמע כמו
10 שעות הראשונות היו רעש מדהים, כל עוד כל מה שראיתי היה חדש. אבל התחלתי להגיע לבוטום כל פעם של חלק אחר במשחק, לתחושתי מוקדם מדי, כשעוד okay. הייתי רעב לעוד העמקה שם. כמעט בכל היבט זה כזה ליבה מצוינת, באמת נכונה, אבל שאין לה את המעטפת שלה, את החלקים שלה, את הנפח שלה בתחושה. בכל אופן, אז אני אומר, זה או ההמלצה מסויגת, או דיס המלצה מסויגת, תלוי עם איזה צד תיקחו את זה. אני חושב שהמשחקיות מצוינת. אני חושב שמי שפשוט אוהב להיכנס לטרן-בייסט באטלס ולהביס אותם, יהנה מהמשחק הזה מאוד מאוד.
איזה turn-based battle מומלץ יותר מהפרק הזה? דרוידסטון או פיניקס פוינט? מתחשב בזה שפיניקס פוינט עולה כמעט כפול.
למי שמחפש את ה-good XCOM region experience, פיניקס פוינט בפירוש. מבחינת החוויה הטקטית. דרוידסטון, אני אומר, הוא מתחבק את טרן-בייס טקטיקס, אבל הוא קצת פאזל. הרבה יותר בטח מהאחרים. בכל אופן, אז אני אומר, פיניקס פוינט הוא משחק טוב מאוד. מה שאני ממליץ לעשות, למי שזה לא בוער לו, זה פשוט להמתין לסוף הסיזן הזה, שכל ה-DLC'ים שהם הכריזו עליהם מראש יצאו, ושיהיה אפשר לקנות חבילה של הכל ביחד. אני כבר מראש משוכנע שזאת תהיה חבילה עם value מצוין, כי שוב, אין לי חשש לגבי הליבה של המשחק, אני פשוט מחכה לתוכן, לצערי.
כן, אז מה שתכמתי להגיד קודם, זה שמאיך שאתה מדבר על זה, וממה שאני קצת מכיר מהמשחק, זה באמת נשמע משחק עם יותר מדי ציפיות שלא עמד ביעדים שלו, וטוב, בסדר. אני באמת מקווה שאחרי הדילסים הוא יהיה מה שציפו לו. אפרופו לקנות חבילה עם הרבה דילסים, במסגרת יש לנו את הקישור שותפים להמבל בנדל, והנה המלצה לבנדל שיצא, אז ממש שלשום יצא בנדל מטורף לאירופה אוניברסליס 4. עם, אני לא יודע אם זה כל הרחבות, אני חושב שזה כל הרחבות שיש לו משחק. אתם יכולים לשלם עד $17, $17 זה הטיר העליון, לקבל את המשחק הבסיסי, ובאטלואוד אוב הרחבות למשחק הבסיסי, כפי שיש לכל משחק הפרדוקס. לפני, מתי זה היה? לפני 3 חודשים היה בדיוק את אותו בנדל לקרוסיידר קינגס, ועכשיו יש לאירופה אוניברסליס, נראה לי שם שמישהו בפרדוקס יש לו קטע חדש עם אלבי בנדל.
זה פיצוי על ה-UI.
יש מצב. אז כן,
אגב, אם סיימתי עם 2 דקות ספר, אז אנחנו נעבור על עוד משחק.
לא ממש, אנחנו צריכים לעשות ציפיות לעתיד ולסיים.
בסדר, אז בסדר.
איזה משחק רציתי להגיד? כאילו רק תגיד את השם שלו שנדע.
רציתי רק לפרגן שההמלצה שלך על Children of Morta הייתה מצוינת.
בסדר, יופי, לא צריך לדבר שוב פעם על Children of Morta, פשוט תגיד שאני צודק.
לא, מההתחלה. אתה צודק, ההמלצה שלך הייתה במקום, נהניתי מאוד מאוד, תודה.
מעולה, יופי, אני שמח לשמוע. יפה, כן, אז כאמור, אירופה אוניברסליס, אם אי פעם רציתם להיכנס למשחק הזה, ולא רציתם להוציא $300 על כל הרחבות, אז עכשיו אתם יכולים לשלם רק 17, ולעשות את זה דרך הקישור שותפים שלנו, שיהיה בהערות הפרק. ציפיות לעתיד, שי, מה איתך?
סד פנדה קצת, Q1, כאילו הרבעון הראשון של השנה, היה רבעון גדוש בדברים שציפיתי להם, ובערך כולם נדחו. Vampire the Masquerade Bloodlines 2 נדחה, הפרק הראשון של החידוש של Final Fantasy 7 נדחה, Cyberpunk נדחה, נראה שיש משהו באוויר בתעשיית המשחקים.
מפתחים אבל הבינו את הרמז סוף סוף שאם הם לא מוכנים לצאת לשוק שלא יצאו.
זה יותר כמו הפאבלישרס לא מבינים את הרמז ומפסיקים לדחוף ריליס דייטס שהם לא מתאימים לאיפה שהמשחק נמצא בפיתוח.
כן, אבל אתה יודע, לפחות במשוואה הזאת לא הכריחו אותם לצאת לשוק עם משחק לא מוכן, אפילו אם הם בחרו בהתחלה תאריך השקה לא מתאים.
נכון. אגב, הצוות של Vampire the Masquerade Bloodline 2, לא יודע, אני, אותי זה הקץ, השתמשו, הם רקדו על הדם, אביב. הם השתמשו בזכר VTMB הראשון כדי לתרץ את הדחייה שלהם. זאת אומרת, לא כדי לתרץ, כדי להחליק את הדחייה שלהם. אמרו שלא יקרה מה שקרה עם VTMB הראשון, שיצא מוקדם מדי, בצורה די מוסכמת על כולם. ואני כזה, אתם ידעתם מראש שאתם מנסים לא לשחזר את הטעויות של VTMB 1, אז כאילו, לא באמת קשור אחד לשני, זה סליזי, אבל בסדר, סעו.
כן, אני להגיד לך את האמת.
אין לי ציפייה Q1 אמיתית, קונקרטית, אני מעריך שמה שיקרה זה שבשנה בערך מה שעשיתי את זה פעם אחרונה, הצטברו הרבה עדכונים, FreeLCs וגם DLCs, לכל מיני משחקי, בעיקר אינדי, שיושבים לי בספרייה, אז אני חושב שאני אעשה פטרול, אני רוצה לבדוק את העדכונים לפאת'ווי שדיברנו עליו, AIs, אני רוצה לבדוק את העדכונים של Abandoned Ship, שצבר המון תוכן מאז שנגעתי בו, Sunless Skies ברשימה שלי לסיבוב, אז אני מניח שאני אסתובב בין כאלה משחקים בזמן הקרוב.
יפה, אז עוד חודש אני אביא אותך שוב פעם לתוכנית, אתה תקשיב שוב לפרק הזה, ואז אתה יודע על מה לדבר בתוכנית הבאה.
נשמע נכון.
אני באתי להגיד שאני אפילו לא ידעתי שבליידליין 2 היה אמור לצאת עכשיו. זה הרגיש לי כמו משחק הזה שנמצא בעתיד הרחוק, אז לא ציפיתי שהוא יגיע. וכמובן,
הוא היה אמור להיות, אם אני לא טועה, בסוף פברואר או משהו במקור.
אוקיי. וכמובן דיברנו בפרק הקודם על הגישה מוזרה של CD פרויקט אנחנו דוחים את העריך השקה בשביל לתת לעצמנו יותר זמן, אבל אנחנו גם הולכים להכניס את כל הצוות שלנו לקראנץ'. איזה
כן.
טוב.
כן, אני מקווה שהם לא יגזימו עם זה, ואני ממש מקווה שזה ישווה את זה.
כן, אני ממשיך להיות סקפטי לגבי המשחק הזה עד שהוא יצא. ציפיות לעתיד, ככה, Monster Hunter ממשיך, כמו שאמרתי קודם, דרוידסטון מותקן ושכחתי ממנו עד לפני כמה ימים, ועכשיו למה גיא? מי זה גיא? אין לנו אף גיא פה בתוכנית זאת. שי עשה לי חשק לשחק בו.
This guy, זה מה שאני קראת
להגיד. This guy made me want to play it. ו... מרוב Monster Hunter, אני גם, ומותקן לי על ה-Switch Dauntless, שזה המתחרה free to play שלהם, ומתישהו אני צריך להגיע אליו, אז אני
נסע. עזוב.
מה?
Dauntless שיחקתי, עזוב.
תשמע, אני לא יודע איך הוא על ה-Switch, אבל הוא בסדר על ה-PC, אני גם שיחקתי בו קצת. הוא לא Monster Hunter, אבל הוא אמור להיות לא רע בשביל free to play.
הוא הצליח להרדים אותי בשעתיים הראשונות. זה נדיר, מאוד.
אוקיי, אני עברתי את השעתיים הראשונות ולא נרדמתי, אז יכול להיות שהחוויה שלנו שונה. אבל בסדר, מקובל עליי. זהו, זה התוכניות שלי לשבוע הקרוב לפחות, ונראה מה יקרה אחרי זה. הגענו לסוף! זאת הייתה...
כל הכבוד לנו.
נכון? עשינו את זה בזמן...
היי, ותראה מה זה, עמדנו בזמנים, לא כמו הרבה מהאנשים שדיברנו עליהם.
כן, האמת שעברנו 50 דקות, אז, אבל אני באף פרק לא עומד בזמנים. בעיקרון היעד הוא להישאר מתחת ל-50 דקות. Anyways, פרק 10-10, עונה עשירית, פרק עשירי, עוד 10 פרקים ל-200, שי!
וואו.
כן.
זה באמת מרשים.
נכון, אני מה זה מתלהב.
צדק.
סבבה, וזאת הייתה התוכנית שלנו, את כל הפרקים אפשר למצוא באתר isn.me, שכמו ששמעתם כרגע, יש אוטוטו 200 פרקים מהמניין, פלוס כל פרקי הבונוס שעשינו. שי, איפה אפשר למצוא אותך באינטרנט?
איפה אפשר למצוא אותי באינטרנט? אתה יודע, יש לי פייסבוק וכאלה, אין לי כרגע, אני עכשיו מאוד preoccupied עם העבודה ולא מייצר תוכן מחוץ על הדי בכלל. אני מקווה מאוד שזה ישתנה בקרוב, אבל זה המצב כרגע.
בסדר גמור. אתם יכולים ללכת לסטים, לחפש פור טריומף, ולרכוש את הגישה המוקדמת של המשחק, שעוד מעט יוצא רשמית.
אבל אתה יודע מה, אם אנחנו כבר פה, אם אתם בחיפושי עבודה, אז תציצו בעמוד הקריירה של אוברולף, החברה שאני עובד בה, אנחנו מגייסים להרבה תפקידים, ואני אשמח לשמוע מה מעניין אתכם, ולעזור לכם להבין אם זה מתאים או לא, וכולי, ממש בכיף.
בכיף, תביא את הלינק ונשים אותו בהערות הפרק.
קול.
סבבה. כן, אחלה, סיימנו את הפרק, אותי אפשר למצוא בטוויטר, כמו תמיד. אם אתם רוצים לעבוד עם סטרים אלמנטס, גם לנו יש קרייר פייג'. אז זה גם משהו שאפשר לעשות. יאללה. סופים משחקים, סיימנו תוכנית, תודה לך שי, תודה למאזינים, כולל מי שהיה איתנו בשידור חי בצ'אט, ונתראה בתוכנית הבאה. להתראות!
תודה רבה על האירוח, להתראות!